שלום.
בדיחה לא פורמלית. כן. אנחנו בפודקאסט מספר 39.
כן, האורח שלנו.
יניב שושן.
אהלן יניב.
אהלן.
בוא נתאר את הנוף שאנחנו נמצאים בו. יש לנו מסורת כזאת, באיזה נוף אנחנו נמצאים.
טוב. אז אני מארח בבית האמת היום. יותר נכון, אלונה מארחת בסטודיו שלך. וזה, אנחנו מוקפים פה וכל מיני תליונים.
חלקי תפירה, מאוד צבעים.
מעטפות של...
סטודיו של צורפת.
כן. זהו, חם. אז בואו נקליט מהר. אז יניב, תציג את עצמך ומה אתה עושה פה בכלל?
טוב. אני אתחיל מהסוף, אני כאן כי אורי הזמין אותי. אני ראש צוות עיצוב מוצר באלביט, אלביט מערכות. אנחנו מנסים לעשות בשנים האחרונות מוצרים שהם ידידותיים למשתמש, סוג של סיסמה כזאת, אבל הרבה יותר נוחים, ותכלס שהמשתמשים יאהבו את המוצרים שלנו, וככה להעלות את הערך שלהם, ככה להעלות את המחירות וכו'.
אתה יודע, זה מוזר שאתה מזכיר את זה, כי לפחות בתעשייה שאני ואורי נמצאים, זה התנאי כניסה. כלומר, משהו שהוא לא טוב למשתמשים, לא היה עובר מלכתחילה. ואתה כאילו בוחר להדגיש את זה, כי אולי באלביט זה פעם היה אחרת.
אני חושב שיש פה גם, יש עוד מימד, וזה המימד השלישי, שהוא גם ההבדל בין התעשייה של פיור תוכנה והאינטרנט שהכל עובר דרך מסך.
נכון.
או קצת דיברנו על מוגבלויות, אז זה גם עובר דרך האוזניים או הידיים.
בין תעשייה שיש דברים ממשיים בה.
יש דברים ממשיים, זה חשוב מה אתה מרגיש בעד שאתה מחזיק.
נכון, יש מימד, עיצוב תעשייתי יש לו עוד מימד. אם משווים אותו לעיצוב גרפי או גוי, יש באמת... עוד כמה מימדים בעצם, קודם כל יש מימד שלישי, הדבר הזה באמת נמצא בעולם האמיתי. דבר שני, יש לו חומריות. זאת אומרת, אחרי שגמרת לעצב את הצורה, אתה צריך לדבר על איזה חומר כל דבר עשוי. ויש עוד מימדים, כמו טקטיליות. אתה לוחץ על כפתור, אתה לוחץ על פינה במכשיר, הוא מתנהג בצורה מסוימת. זה העולם האמיתי. בסוף אתה לוקח את המכשיר הזה ומעביר אותו פחות או יותר גיהנום. שזה גם דבר מאוד מיוחד, אתה לא יודע, להבדיל מתוכנה, שתמיד אתה מדליק אותה, נראית כמו שהיא תיראה ב50,000 פעמים הקודמות והבאות, שהדלקת אותה, אם אין באגים, מכשיר מזדקן. כן. יש לו מימד זמן אמיתי, זה מאוד מעניין, כאילו אתה
עושה מכשיר. אם אתה עושה, לא יודע, כוונת לנשק, אתה צריך לבדוק שגם אחרי נפילה מ-50 מטר, עדיין תעבוד.
כן.
או תראה דומה למה שהייתה בהתחלה.
זה ברור, אבל אפילו בלי שהיא נפלה וכמעט נהרסה, איך היא תראה אחרי שימוש סביר, אחרי, לא יודע, 5, 10, 15 שנה, זה מספרים הגיוניים למוצרים כאלה. אז אתה, הרבה פעמים אנחנו מדברים על איך דברים מתיישנים. האם שהם מתיישנים הם עדיין מכבדים את בעליהם, או ברגע שיורד להם הציפוי והם מתחילים להיות סרוטים ומצ'וקמקים, אז הם כבר נראים מצ'וקמקים.
יש פה דרך מדעית כאילו לבוא ולהגיד, אוקיי, תעביר את המכשיר הזה עכשיו 5 שנים? איך עושים את זה בעצם?
יש כל מיני דרכים, את הזמן לבלף אותו קשה, אבל אתה יכול להעביר מכשירים דרך מה שאתה רוצה, אתה יודע, להרבל אותם במערבל בטון, להפיל אותם, לשטוף אותם במי מלח, בחומצות, אתה יכול כאילו להאיץ את הזמן, אבל בסוף אתה תמיד תהיה מופתע איך נראה מכשיר אחרי 5 שנים אצל ברוך מבאר שבע שקיבל אותו, וזה המכשיר שלו, זה, הוא לקח אותו כל השירות שלו. הרבה פעמים מהנדסים אצלנו, או מפתחים אצלנו, חושבים שהם יודעים מה אנשים יעשו עם המכשיר שלהם.
טוב, זה תמיד נכון בכל עולם של שימושיות, שאתה...
אתה חושב שאתה יודע מה הולך לקרות איתו, כן. ואתה מופתע בסוף.
נכון, אין סיכוי. ואחד אני חושב מהדברים, בעיקר במוצרים צבאיים, ובעיקר במוצרים שהולכים לצבא הישראלי, זה שחיילים מאלתרים. כמה שהם יותר קרובים לאדמה, הם מאלתרים יותר, כן? טייס לא מאלתר יותר בתוך הקוקפיט שלו. אבל חייל שמקבל כל מוצר שיהיה, הוא תמיד ישנה אותו, הוא תמיד יתפור אליו דברים, ידביק אליו יחסי מדבקה שחשבנו שהיא נורא מתאימה, ויכתוב בטוש זוהר במקום שלא חשבנו, כי הוא צריך שם סימון, ויחבר דברים אחד לשני, ויקרא דברים אחרים, ויבטח אותם, ואם הוא לא ימצא מקום להבטח, אז הוא ימציא מקום להבטח. אז קודם כל, יש פה אימון טוב לאגו. אתה לא יודע מה הולכים לעשות עם המוצר שלך ב-100%, ותשאיר אופציות למוצר הזה, לא יודע מה, לגדול, להשתפר, לקבל בעצמו סוג של פזם.
כמה אתם מקבלים איזון חוזר? כמה אתם פוגשים את המוצרים שלכם אחרי שהם יצאו אחרי שנה במקומות הכי ביזרים שהם הגיעו אליהם?
שאלה מצוינת לתהליך פיתוח. תהליך פיתוח קלאסי באמת חוזרים אחרי שנה, ובודקים, ממש אחרי שנה שכבר מסרת מערכת מבצעית, ובודק, או לא מבצעית, אני יודע, מכונית, כן? בפעם הבאה שאתה מייצר דגם, מתיחת פנים או משהו כזה, עברת על כל ההערות של כל הפיאט פונטו שמחרת בעולם, והפיאט פונטו הבאה שלך משופרת מהם. זה תהליך נכון, לא תמיד עשו תהליכים כאלה. בפעמים היו מוסרים מוצר, רב שלום, אם הוא מתקלקל... כן, אם הוא מתקלקל, אז יש אחריות או שאין אחריות. אבל המוצר הבא הוא כבר שונה לגמרי. היום הדברים שאנחנו נוסעים להכניס חלק מתהליך הייצוב האמיתי, זה שאתה בודק את עצמך לאורך כל התהליך, והתהליך לא נגמר במסירה. אז גם אתה חוזר ומסתכל, למשל, אם אנחנו מפתחים עכשיו דור חדש של מערכות שליטה, נגיד למלטים, אז אנחנו מסתכלים טוב מאוד איך נראים הדורות הקודמים, לא רק ב... בדברים הברורים, כמו מה היה נוח ומה לא היה נוח, מה טעינו בתכנון ומה לא, אלא איך באמת משתמשים בזה. למשל, הרבה פעמים אנשים רואים לנגד עיניהם שהם עושים סביבת עבודה, ומה שהם שמו בסביבת עבודה זה מה שיש. הם שמו מקלדת עכבר מסך, והם אמרו נשים את זה על שולחן, וזהו, זה כאילו האנשים, ככה הם השתמשו בזה. אבל מי שטורח להגיע למשתמש, הוא רואה שהוא שם את שוטלה מפה, על החלון ומדבקית על המסך ומתחת לשולחן הוא בכלל שם שכבה שקופה ושם הוא שם כל מיני דפיות תיוג והוא היה חייב איזה מקום לשים את כל הניירת שהיינו בטוחים שלא היה ניירת כי זה משרד ללא נייר או whatever, כל העזרים עם עזרי תוכנה לא הוא היה חייב אותם כי יוצאים כל הזמן דברים חדשים הם בכתב יד או שהתפיסו אותם פתאום יש עוד איזה שלושה מכשירי קשר שאף אחד לא חשב עליהם לטלפונים בקיצור, אנשים... צריכים הרבה יותר כלים ממה שהמפתח חשב.
אני לא יודע, אני בא מהעולם של זרוע הים, ויש לנו איזושהי מערכת ראיית לילה של אלופ, ויש לה מין עמדת תפעול כזאת, שבדרך כלל גם יש לה איזשהו ציר כזה ששומר עליה שיכולה להסתובב, היא תמיד יושבת ליד המקם, ואיפה שאני יושב ועושה... משמרות ארוכות, 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 ובעמדה הזאת יש ספוט פשוט נהדר להניח את הכוס קפה.
כן. ששמו שם בכוונה.
מה?
ששמו שם בכוונה או מישהו ילטר?
לא, לא, זה פשוט בין הפקדים יש מקום, אתה יודע, כל מתנדנד.
כן.
אז הפקדים מחזיקים לך את הכוס קפה שהיא לא טיפול, והיא יושבת שם נהדר.
זה סוג הדברים שהמעצב החכם ייכנס לספינה כזאת רגע לפני שהוא מייצר את המערכת הבאה, ומסתכל מה אנשים עשו לעצמם. למשל, עכשיו אנחנו מבינים שמערכות, בגלל שהן משתנות לאורך חיי, לאורך החיים שלהם, האמיתיים, לא חיי המדף, חיי המוצר, הן צריכות להיות גמישות. למשל, אם אתה בונה מערכת והרבה מאוד מערכות שלנו יש מסכים. פעם היו בונים פאנל, חותכים בתוכו מלבן, תוקעים לתוכו מסך, סוגרים את הברגים, אנחנו את שלנו עשינו. היום זה פשוט אבילות לעשות את זה, כי המסכים כל חצי שנה משתפרים, נעשים יותר זולים, כל התכונות שלהם משתפרות. אין שום סיבה שלא נשאיר אפשרות לשינויים.
להתחבר למסך כן. שהוא היום קומודיטי.
אז אותו הדבר המסך, אותו הדבר המקלט, אותו הדבר העכברים, אותו הדבר הסטיק, אותו הדבר כמעט כל דבר במערכת, היא נעשית יותר ויותר מערכת של open architecture.
העכברים אין בים, לא העכברים...
כן.
לא העכברים יש בספינות חופשי, אבל...
אין חיבור USB.
בלי חיבור USB. ומהסיבה שהכל מטלטל, ואם יש לך אכבר, אתה פשוט צריך חתול שירטוף אחרי האכבר שזז לך כל רגע.
כן. כן, יש מערכות שבהן אכבר הוא לא מתאים. כל הנושא הזה של אמצעי הצבעה, הוא אפשר לעשות עליו דוקטורט. זה החל מטרקבול שהוא מחליף אכבר, כאילו הקלאסי, ועד הצבעות בידיים, המסך עם הגב, ולהסתכל, לבדוק את המיקום של האישונים, ולדבר אל המחשב, יש
כל כך בדיוק. אתה הסתמך ביפה, שהראו שלט לטלוויזיה, זה לא שלט, כשאתה רק עושים תנועות יד, אתה כאילו מראה לטלוויזיה איך.
יאללה.
הבן של השכן שלי יש לו מצלמת אינטרנט, לא יודע כמה היא עולה, $10, והוא עושה תנועות למחשב. כאילו זה כבר, מה שהיה בדוח מיוחד זה כל כך לואו-טק, כי היו לו כפפות. גם אתה עושה את זה בלי כפפות בכלל, לא צריך את השויות
האלה. כל העניין, דרך אגב, אני קראתי איזשהו פוסט שהצבא האמריקאי החליט שה... קונסולה האישית של חייל, הטובה ביותר, זה אייפון טאץ'. עוד יותר זול מאייפון, אפשר לנהג עם זה כל דבר, אפשר...
אז זה משהו שאנחנו...
אפשר לשמוע גנס אנד רוזס שמכניס
את הדברים. זה משהו שאנחנו מכניסים יותר ויותר. תשמע, פעם, אני יודע, נגיד לפני 15 שנה נגיד, אם היית רוצה למצוא משהו שהוא ממש ארגונומי וקולי וזה, היית הולך לחפש את המערכת הצבאית הכי מודרנית, נגיד קוקפיט של F-16. הוא היה, לא יודע, תדמית הארגונומיה ההייטקית המושלמת. היום אם אתה רוצה למצוא ארגונומיה הכי טובה שיש, שימושיות הכי טובה שיש, לך לעולם הגיימרינג. הגיימינג, לך לעולם ה... כן. לך לפתח את האתר של לוג'יטק, יש שם את הדברים הכי מתקדמים מבחינת שימושיות, מבחינת קשר בין בן אדם למחשב. אין שום דבר בעולם הצבאי שהם...
כמה באמת משלבים מוצרים מהאזרחות הרגילה?
כמה שיותר. כמה שיותר.
אין לכם בעיה לבוא ולהכניס אייפוד או אייפון או אייפון או לא יודע, כל דבר אחר שעושה היגיון לתוך המערכת?
אין בעיה עקרונית. יש הרבה פעמים בעיות אמיתיות, תנאי סביבה וכו', אבל גם זה יכול להיות פתיר.
שמרנות של הלקוחות?
זה עניין. אבל לדעתי זה יותר תירוץ של התעשייה מעובדה אצל הלקוחות. בסוף מה זה הלקוחות האלה? בסוף הם כולם, הם היום בני 20 וקצת, הם כבר שיחקו משחקי מחשב מהרגע שהם פתחו את העיניים, כאילו כמה שמרנים הם יכולים להיות. אז נכון שיש גנרלי בני 50-60 וזה, אבל אם יש להם קצת שכל, והם כנראה שהגיעו לאיפה שהם הגיעו, כי יש להם לפחות קצת שכל, הם שואלים את האנשים שהולכים להשתמש במוצרים, מה הם חושבים עליהם. באיזשהו שלב באבלואציה. ואנשים יודעים להפעיל הרבה כפתורים והרבה דברים על המסך וטאצ'ים וכל הדברים האלה, כי הם עושים את זה כבר ב-10-15 שנה האחרונה של החיים שלהם. אז שמרנות, ככה, לא הייתי נתלה בזה יותר מדי. יש עוד זרמים שמרניים, כן? הרבה מהם, אבל בתעשייה. צריכים לשנות את הדרך מחשבה, והיא משתנה לא רע, לאט אבל לא רע.
אז בואי ככה קצת לפה, אז איך זה בעצם רלוונטי לפרויקט שלנו? אז אני יכול לראות כמה...
כמעט כל דבר שאמרנו רלוונטי נראה לי לכל תחום של קשור לטכנולוגיה ואנשים.
אני אדגיש את הנקודה.
זה א', ב', חשבנו שחלק מהמאזינים שלנו, מכיוון שאנחנו מקליטים בעברית...
עושים מילואים מדי פעם?
גם עושים מילואים מדי פעם, וגם בטח באים מהתעשייה הזאת, כי... המון משוק התוכנה בארץ הוא בתעשייה הצבאית, תעשייה ביטחונית. אנחנו מקווים שאתם מאזינים לנו לפחות.
מקווים שאתם עושים מילואים.
כן, ושהאינטרנט שלכם בעבודה פתוח לעולם.
הקטע הזה של מילואימניקים למשל הוא קטע מאוד חשוב. גם בכלל בתעשייה הביטחונית הישראלית ובכלל. הלקוח שלנו הוא לקוח מאוד מיוחד. זה שאנשים מסתובבים ומדברים על מה שהם עושים בצבא, במסדרונו של התעשייה הצבאית, זה שיש לנו יתרון צבאי, זה לא רק כי יש לנו הרבה מלחמות, זה גם כי סוג, הדרך שבו אנשים עובדים בישראל, גם מעורבות, וגם אנשים מדברים על זה, מחליפים רעיונות, מספרים כל אחד איך זה אצלו, זה, בדרך הבלתי רשמית אנחנו אנשי עבודת צוות מדהימים, בדרך הרשמית אולי קצת פחות. ועוד דבר על מילואימניקים, זה הרבה פעמים שאנחנו באים לחשוב רגע עם המוצר שאנחנו עושים הוא בכיוון, יש שתי גישות, גישה אחת אומרת אנחנו נעשה את המוצר עם הכי הרבה פיצ'רים והמשתמש יתיישר לפיצ'רים, הוא יעבור קורסים והוא ישנן בעל פה והוא יהיה נורא נורא מאומן ויעיר אותו באמצע הלילה, יש גם דברים כאלה שאומרים, ואם היא לא קצת לא נוח, מה זה משנה? הרי לגולנצ'יק מתחת לשיח בגשם הרבה יותר לא נוח, אז מה הטייס מתבחין הזה שאתה פתור בצד?
רן, אל תיפגע אישית.
זה באמת לא נוח, אבל מתמודדים.
כן. אז זאת גישה אחת. הגישה השנייה אומרת, תסתכל על המשתמשים שלך כמילואימניקים שבוזים ועייפים בשתיים בלילה, הם אפילו רעבים. כל העניין הזה...
חרמנים זה...
חרמנים, רעבים, הכל...
איזה דרך אגב, יש פתרון באלביט?
אני לא מגיב. כל הדברים שאתה מתכנן הם בשביל הטיפוס הזה, לא בשביל הסדיר, הסופר מוטיבציוני והזה. עכשיו תחשוב אם המערכת שלך עוזרת לבן אדם הזה לעשות את משימתו בצורה נעימה, לא לדבר על לחזור הביתה מנצח, כן? אם אתה חושב שהוא צריך לזכור דברים, אז כבר נכשלת.
זה אחד הדברים ש... זה ההבדל הגדול בין מילואים לסדיר. שבסדיר היית עובד לפי מה שאתה זוכר, ולפי מה שהכילו אותך את הנהלים, בחילם זה מאוד חזק, ואתה משר אותם, כי אתה חי אותם יום יום, ובמילואים אתה עובד לפי אינטואיציה.
נכון.
וזה אחד הדברים החשובים.
תשמע, זה גילי גם כי אתה לא חי את זה 24 שעות, 35 יום בשנה, אז אתה נאלס... להתחיל לשכוח דברים, וגם כי אתה קצת יותר בוגר בגישה שלך, אתה מבין, רגע, אתה מפעיל את המחשבה שלך, אתה אומר, רגע, הדברים לא באמת חייבים להיות כל כך מטומטמים, נכון? צריך להפעיל פה אינטואיציה. אבל כאילו, מה שאתה מתאר בעצם זה הבדלים בין גישה מקסימליסטית למינימליסטית בפיצ'רים של מוצר, או משהו כזה, או שאתה מתגמל למשהו אחר?
זה בין גישה שהיא מוכוונת משתמש והבעיות שלו והמוגבלות שלו והמשימה שלו, לבין גישה שאומרת, מה שחשוב פה זה המוצר, אנחנו נעשה את המוצר עם הכי הרבה whatever. אנחנו רואים את זה דרך אגב בכל התעשיות. כל דבר שאני אומר נכון גם לתעשיית הרכב והטלפונים הסלולריים. מה אנשים עושים טלפונים סלולריים שאולי 10% מהפונקציות שלהם הן נגישות לבן אדם סביר, וכל היתר זה לא יודע למי אפילו. לילדים מתלהבים, לאנשי מחירות. וצריכים לדעת לעשות מוצר שהוא עושה ב-90% את הדברים שבאמת המשתמש צריך. לא, אפשר להגיד חייל, אבל זה לא חייב להיות חייל.
אז בואי נדבר רגע, איך מקבלים משהו באופן אפקטיבי? נדע שמתעשיית האינטרנט יש כמה דרכים שאתה יכול, על ידי התקנה של גוגל אנליטיקס, על ידי, לא יודע, בדיקה של כמה יוזרים יש לך באתר וכל מיני דברים כאלה, כל מיני דברים סטטיסטיים. איך בתעשייה שלכם אפשר לקבל פידבק אפקטיבי מהמשתמשים?
קודם כל, רוצה להגיד לכם שיש אנומליה מאוד מעניינת אצלנו בתעשייה, אנחנו הרבה פעמים מכירים בצורה שמית את כל המשתמשים שלנו. זה... אני לא יודע אם זה יתרון או חיסרון, אבל זה משהו מאוד משעשע. כמעט את כולם. כי אם אתה מייצר מערכת שהיא בהתחלה הולכת לצבא הישראלי, ואפילו ליחידה או שניים או שלוש בצבא הישראלי, אז אתה די מכיר את כל מי שיש שם בנקודת הזמן הזאת, אז אתה מקבל חוות דעת, שבאחוזים, אם אתה שואל את השאלות הנכונות, אתה יכול לקבל כמעט את כל הדעות שיכולים לקבל.
זה קצת לטוב ולרע, כי משהו שאתה מכיר אותו ברמה השמית וזה, הוא יעשה לך מערוף, הוא אפילו לא ירצה לתת את הפידבק.
למה? אבל מצד שני, הוא כנראה משלם המון כסף. כאילו, אם אתה מכיר אותו באופן אישי, כנראה שמשלמי כל אחד משלם הרבה מאוד כסף.
הוא לא משלם
כסף. הוא לא זה שמשלם את הכסף.
הוא סדיר.
הוא סדיר ניק,
הוא בא. יש לו, האינטרסים שלו אחרים לגמרי. תשמע, זה אפרופו שמרנות, זה דבר מעניין. הרבה פעמים אתה רואה שכמה שאנשים הם יותר צעירים, הם יותר שמרנים. הם מכירים את המערכת שלהם, כבר טובים במערכת שלהם. מה עכשיו שינית להם קונספט? עכשיו הם צריכים ללמוד דברים מחדש, הם כבר לא יהיו אלופי העולם כמו שהם באמת עכשיו. מבין, אנשים שהם מבוגרים, כבר ראו אולי עוד כמה מערכות, הם מבינים שלא חייבים להיות אלוף העולם. צריכים מערכת שתביא לך את מה שאתה רוצה. אז זה דבר מעניין. עכשיו, בקשר לאיך אנחנו בודקים, יש לנו ניסויים משתמשים בכל מיני שלבים. השלבים הראשונים, אנחנו, נגיד אם זה מוצר ארגונומי, נגיד סטיק, ממש מפסלים אותו בקצף, עושים איזה מוקאפ כזה ידני, ומעבירים אותו בין אנשים שהגדלי יד שלהם הם שונים ככל האפשר, מבנות קטנות ועד שחקני כדורסל ענקיים, והשאיפה הזה שכמה שיותר מהאוכלוסייה יהיה לנוח, אבל ברור שאתה לא... שאנשים שבאזור האמצע לא יכולים להפסיד בגלל הגמדים ובגלל הענקים, בסדר? אז לא באמת מתחשבים בכולם, יש כמה אחוזונים ש... אתה מוותר עליהם מההתחלה.
אוקיי, קצף שלב א'.
קצף שלב א'. דרך אגב, יש עוד שלב שאם הוא בתוכנה או במערכות יותר מורכבות או לפני, אז אתה עושה סקיצות ידניות ואתה מראה את זה לאנשים, אומר להם, מה דעתך על הקונספט שלי, כן? כי אנחנו לא אוהבים לנופף בידיים. לא אוהבים להגיד, תחשוב רגע, יש לך מקלדת פה, סטיק שם, מסך שם, משקפת שם, איך זה נראה לך? הדבר הראשון שאנחנו עושים זה ממש מציירים ציורים ידניים, מראים לאנשים, תרח לאנשים בדרך כלל בשלב הזה כבר מתחיל לפעול להסימון. מה שאפשר למדל בקצף יחסית מהר, אנחנו ממדלים ומראים לאנשים. מה שאפשר לעשות ממנו הדמיות ממוחשבות ואפילו סרטונים אנחנו מראים, ושלב הקונספט פחות או יותר עבר. עכשיו, כמה שמתקדמים בשלב הקונספט, כמות האופציות הולכות וקטנות, ועוברים למחשב. אנחנו עובדים על תוכנות תלת ממדיות, תוכנות קאד, שמתכננות את המוצר, ואתה יכול את התוכנה, את הקובץ מהתוכנה, להעביר למכונה, למדפסת תלת ממדית, מכירים?
יש חברה ישראלית שעושה את זה.
יש חברה ישראלית שעושה את זה, ולנו יש באלביט מכונה כזאת, ויש הרבה כאלה כבר בארץ, ואתה תוך יום עבודה, תוך העניין, מקבל את המוצר שלך. לפחות הקליפה שלו.
איזה חומר זה עושה את זה?
זה עושה את זה ממין חומר פולימרי, לא, זה מין חומר פולימרי די מאפן, אבל שהולך ומשתפר. יש המון טכנולוגיות. הטכנולוגיות הכי פשוטות עושות לך משהו שהוא קצת מזכיר גבס, והטכנולוגיות היותר טובות עושות לך מוצר מהחומרים ההנדסיים, זאת אומרת, אתה יכול כבר להעביר אותו תנאי הסביבה. מהפלסטיקים האמיתיים, מהמתכות האמיתיות, תוך יום יומיים, שלושה עבודה, אתה יכול לקבל מוצר שהגלגלי שיניים שלו עובדים, ואתה יכול להפיל אותו ולבדוק אם הוא אטום והכל. תלוי כמה, לאיזה מקום אתה הולך, ואז אתה יכול לעשות
ניסויים משתמשים. וגם אתה יכול לחוש אותו כי...
זה כבר בפשוטות אתה יכול.
כי יהיה, לא, אבל מעבר ל... אתה יכול לחוש את החומר.
נכון. אתה יכול לצבוע את זה כבר, וזה כבר די אמיתי.
התחושה של החומר, זה מתכת, היא קרה יותר מפולימר.
זה דרך אגב, אנחנו עושים כמובן לשחק בכל הדברים האלה, התחלתי לדבר על חומריות, מתכות, אנחנו הרבה פעמים מצפים בגומי או בחומרים אחרים שתהיה תחושה יותר טובה, חיכוך יותר טובה. אנחנו לא רוצים לחשוף את המשתמש למתכת חשופה, זה נראה לי לפעמים זה לא מנומס, לפעמים זה מתאים, אבל... המוצר, החומריות שלו, הצורניות שלו, היא מעבירה הרבה אינפורמציה, אתה מבין? זה לא רק אינפורמציה מודעת. זה לא רק מקום שכתוב כפתור, על הכפתור כתוב קושן, don't touch, only in,
כאילו שאתה אומר את זה. יש לך מדחת ענק באמצע גומי, כנראה שאתה אמור לחוץ על הגומי.
נכון. וגם מדברים הרבה על צבעוניות, ויש הרבה עניין של טיפול עיוור בתוכנה כמעט נתן את זה, אבל במוצרים שאתה עובד בחושך, ביד אחת, תחת לחץ, הרבה פעמים אתה עושה דברים שאתה יכול לטפל בהם, זה מאוד מעניין, בצורה אינטואיטיבית לגמרי. אתה שם את היד על הדבר הזה, ועכשיו אתה צריך לדעת כל כפתור מה הוא עושה, מה הוא יכול לעשות, יש גם כמה כפתורים שמתחרים על אותו אצבע, אז יש פה מערכת תלת-ממדית די מורכבת דרך אגב, שלמרות שיש הרבה תקנים וכאלה, בסוף אין שום, זה מחזיר אותך אותנו לשאלתך, אין שום תחליף לפשוט לעשות ולנסות ולקבל אז... חוות דעת, כי okay. אין שום נוסחה שיכולה להגיד לך בצורות הנורא מסובכות האלה מה לעשות כדי שזה יצא לך. אתה לא יכול לתכנן את זה למחשב ולשווק את זה.
כן. מזכיר לי שראיתי לא מזמן איזשהו פרק של טד, מהכנס של טד, כנס עולמי של מדענים וכולי, אז הראו שם, דיברו על איזושהי קפיצת דרך בניתוחים, ניתוחים חתכים קטנים, כלומר שמכשירים, מכניסים מכשיר קטן לתוך הגוף, והשליטה היא בחוץ, כלומר הידיים נשארות בחוץ והמכשיר עצמו עושה את העבודה בפנים. אז קצת הדרך הגדולה זה שבהתחלה המכשירים האלה היו עובדים הפוך, כלומר אם היית פותח זה היה נסגר, אם היית סוגר זה היה נפתח. ובסגנון הזה קצת הדרך הגדולה שהפכו את זה למין זרוע רובוטית שפועלת אותו דבר. אתה סוגר אז גם המכשיר נסגר, אתה פותח אז גם המכשיר נפתח, הזרוע הזאת נפתחת, וזה באמת עשה את הניתוחים הרבה הרבה יותר פשוטים בשבילהם. ואמרו שזה כאילו, זה ממש העלת רמת ההצלחה של הניתוחים בעשרות אחוזים.
שאתה עושה מעט בדיוק מה שהדבר
הזה שמשתוכל. כן, בדיוק אותו כיוון ולא הפוך.
יש מוצר דומה שמשמשים בו לקאד, אבל גם לגיימינג, שזה ספייסבול, ספייסמאוס, מכירים?
לא.
זה מוצר של לוג'יטק, שהוא מין ג'ויסטיק שכזה, קצת יותר קטן, והוא נע לכל הכיוונים שאתם יכולים לתאר לעצמכם, יש לו 6 דרגות חופש, הוא הולך גם למעלה וגם למטה וגם מסתובב סביב עצמו וגם זז בכל הכיוונים, והוא משמש לסובב מוצרים תלת מימדיים בחלל הדיגיטלי, כן?
אז כאילו הוא מחזיק את זה ככה
הוא לא הולך יותר מדי, הוא זז כמה מילימטרים לכל כיוון, הוא נשאר על השולחן קצת כמו עכבר או טרקבול, התנות מאוד קטנות, אבל אתה מסובב את מה שאתה רוצה, בדיוק כמו שאתה מזיז את הדבר הזה, אז הדבר, אז מה שקורה על המסך קורה.
אז אם תסתכל על השלטי ווי שלנו החדשים
במשרד, אלה שעדיין יש בהם סוללות.
אלה שעדיין יש בהם סוללות, שעכשיו נתנו להם את הציר של הטלטול,
כן.
אז ממש אין לה. סך בקטס.
כן.
לא רחוק היום שבו המוצרים של אלביט יראו כמו ווי, עם אנשים בצורה גלילית, אבסטרקטית.
כן, תשמע, אנחנו, בהחלט שאנחנו מדברים על עולם תלת ממדי, שיש מערכות שזה רלוונטי, אז מסתכלים על מקומות שבהם פיתחו מוצרים שאמורים לשלוט בעולם התלת ממדי.
לא, אבל גיימינג הוא...
גיימינג הוא מאוד חזק על זה. עכשיו, דרך אגב, אפרופו שמרנות, אתה יכול בדבר כזה להטיס מטוס בלי שום פקד אחר. זאת אומרת, נגיד מסוק, שנורא מסובך להטסה. אתה יכול להטיס מהדבר הזה בלי רגליים, בלי קולקטיב, בלי סטיק, בלי שום דבר. שמרנות, אף, ועשו ניסוי כזה, טייסים לא מוכנים להתקרב לדבר הזה. טייסים לא מוכנים שעכשיו ישנו להם פתאום את הדרך שבהם הם חשבו, זה... המוח שלהם כבר...
זה לא הדרך שהם חשבו.
המוח שלהם כבר...
נו, נכון. נו שנים.
נכון.
התגובות ה... והמון דברים ב... המון דברים פה הם... הם אינסטינקטיביים.
נכון.
ואני מבין אותם. כאילו, הוא רגיל לסטיקים שלו ו...
כן, מה, אתה תיכנס לאוטו שיש לו ג'ויסטיק עכשיו?
מה?
אתה תינג באוטו שיש לו ג'ויסטיק?
רק אם זה האוטו הראשון בחיים שלך.
רק אם זה האוטו הראשון בחיים שלך.
אפילו לפני ששיחקת פלייסטיישן.
אז אולי אנשים שאיתם צריך לבדוק את המוצר, זה לא טייסים.
נכון.
זה כאלה שאף פעם לא טסו.
נכון, אנחנו... הרבה מאוד שעות סימולטור.
נכון, אנחנו מתלבטים בזה הרבה מאוד פעמים. למי אתה שואל? את אלה שהתגייסו רק עכשיו. שהם הדור שיקבל את המערכת ראשונים, או את אלה שכבר יש להם 20 שנה. הם כולם צריכים לשרת באותה יחידה על אותו מכשיר, אבל לשניהם יש דעות שונות לגמרי על ה... אחד יגיד, וואו, הכל מסתדר לי באצבעות, והשני יגיד, רגע, איפה כל הכפתורים שאני זוכר שהיו פרוסים לפניי, איך הם עכשיו מתחת לאצבעות מסתתרים לי?
אז בעצם התחום שאתה מתעסק בו הוא מאוד רחב, כולל כן. תוכנה, חומרה, הדפסות לאט ממד, קצף, לדבר עם אנשים וכולי. איך כאילו...
יש עוד, איך מתכונן, יש עוד כמה דברים.
אני בטוח שיש עוד. איך מתכונן לזה? איך לומדים את זה? איך בכלל קוראים לזה? איך מגיעים לתחום הזה?
אני יכול להגיד לך איך אני הגעתי. אני למדתי עיצוב תעשייתי. אחרי שאם רגע בודקים את ילדותי, אז ציירתי מכוניות מטוסים וטנקים וזה כל הזמן, ואבא שלי מזכיר לי שפעם שהייתי קטן, נכנס לחדר שלי וראה מסך מקם עם מלא שעונים מסביב, ואמר שוב, הוא לא האמין מאיפה קלטתי את הקטע הזה של הקרן שמסתובבת. בסדר, ראיתי את זה בטלוויזיה, וזה כבר אז הדליק אותי, אז אם מסתכלים אחורה, כנראה שהדברים האלה משכו אותי, מכונות יפות ומורכבות, ואיך הן מתחברות לבני אדם משכו אותי מגיל אפס. יום אחד, השירות שלי בצבאי, הצבאי היה מאוד קשור לזה, כן, מאוד קשור לממשקים וכו', טסטים מלטים. ויום אחד שמעתי שיש מקצוע כזה, עיצוב תעשייתי, שאנשים באמת לומדים לעשות את הדברים האלה, ואפילו משלמים להם כסף על לעבוד בזה.
אוקיי.
הלכתי ללמוד, ואחר כך היה לי סטודיו לעיצוב 6 שנים. עשיתי כל מיני דברים, לא רק מערכות צבאיות, רפואיות, והייטק כללי, הרבה מאוד דברים עשינו.
ובצוות שעובד זה צריך אנשים גם מכיוונים שונים, כלומר צריך גם שיהיה, לא יודע, רופא אחד, אורתופד, או וצריך גם איש תוכנה, או צריך, לא יודע, מעצב גרפי. כלומר, איזה סוגי אנשים בעצם צריכים לעבוד ביחד?
זה תלוי במוצר. אתה צריך, בגדול נגיד ככה, אתה צריך את מומחי התוכן, את זה שבאמת יודע מה המשימה של המשתמש. בסדר, והוא מלמד אותך דברים ממש מאפס. אם הוא רופא, אז הוא מלמד אותך איך עושים את הניתוח הספציפי שהמכשיר צריך לעשות, ואם הוא נהג טנק, אז הוא צריך ללמד אותך את כל הדברים שנהג טנק מתעניין בהם, והוא גם זה שנותן לך את הפידבקים הראשוניים. חוץ מזה, אתה צריך...
וממש, לא יודע, ממש שאתם עובדים בתהליך פיתוח של טנק, או עמדת ניהוג לטנק, יש... נהג טנק איתם בצוות?
כן, חד משמעית, וכל תהליך פיתוח שאין בו את הדבר הזה, הוא תקול מתחילתו. אתה חייב בן אדם, דרך אגב הוא צריך להיות הבן אדם הנכון, כי אם הוא גדונר, שהוא כל כך תופס מעצמו, שהוא עלוף העולם וזה, הוא עלול לפספס דברים שחלק גדול מהאוכלוסייה, שהם חדשים, שהם פחות מינוסים ממנו, שיש להם פחות את התמונה הכללית, יפספסו. זאת אומרת, צריך להיות בן אדם, שמבין מה צריך לעשות בתהליך פיתוח, שמבין שלא כולם כמוהו. הרבה פעמים, אחד מהבעיות שלנו זה שהרבה פעמים האנשים שהם מומחי תוכן הם אלופי העולם, תשמע, הם כבר מילואימניקים, כבר ראו הכל. אבל צריכים לאמן אותם להגיד, רגע, תחשוב רגע על זה שרק עכשיו גמרת קורס של המקצוע שלך. המערכת הזאת בשבילו, תחשוב על המילואים ניקח חלוד, לא כמוך שמגיע כל הזמן למילואים, אלא זה שבא פעם בשנה. תחשוב על זה, המערכת הזאת תהיה טובה בשבילו, מה אתה צריך להראות לו כדי שהוא יצליח לעשות. אז האנשים האלה חייבים להיות, חוץ מזה יש לנו אנשי הנדסת אנוש, שהם קצת יותר בתחום האקדמי, הם יודעים להגיד לך איך הבן אדם עובד כמכונה ממוחשבת, אוקיי? למשל, אם בצד הארגונומי הם יכולים להגיד לך מה הטווחים של הגפיים של האדם וכמה כוח הם יכולים.
זה משהו בפיזיולוגיה, פסיכולוגיה קוגניטיבית.
נכון. אנשים מאוד מאוד חשובים, יש לנו בן אדם כזה באלביט כבר שנים, מאוד מנוסה, והחל מ, אתה יודע, הראייה למשל, הוא יכול להגיד לך איזה צבעים נכונים, מה הטווחים שאתה רוצה לשים משהו כדי שיראו אותו בפוקוס. תחום אדיר.
יש גם דברים שקשורים באמת לפסיכולוגיה, לתחושה במרחב, לא יודע, כמה אתה, איזה תחושות גורם לך מכשיר כזה או אחר, שאתה עובד איתו משמרת של 8 שעות?
זה גם חלק מהניסויים שאנחנו עושים. לא כל הניסויים, ניסויים של יאללה בוא תגיד לנו מה אתה חושב, חלק גדול מהניסויים. אם זה מערכת שעובדים עליה שעות, אז עושים ניסויים של שעות. בן אדם יושב שעות, ואתה מתחיל לקבל תחושה למה הוא ירגיש במשמרות אמיתיות. וגם יש דברים שהם מהניסיון, זאת אומרת, בדרך כלל המערכת שלך היא לא הראשונה בעולם שיושבים עליה הרבה שעות. יש מחקרים ומאמרים, ויש גם אינטואיציה. אתה אומר, אתה לוקח דברים, הרבה פעמים אתה לוקח דברים, אתה אומר, שהם כן חדשים, כן פעם ראשונה, ואומר, ראיתי את זה עובד במכונית ההיא, נגיד ב-BMW, ראיתי איזה גאדג'ט שעובד, נראה לי זה יתאים לנו, ובאונייה ההיא ובפלאפון הזה, אתה מחבר דברים שאתה מכיר שכבר בדקו וניסו, ומקווה שהריתוך שלהם ביחד יצא באמת מוצר רגיוני. יש פה הרבה חדשנות, עושים פה הרבה פעמים דברים שהם חיבור חדש של דברים או קיימים או לא קיימים. זה סוג של מקצוע, זה חלק מהמקצוע.
זה קשה לעשות את השיפט הזה מהתעשייה האזרחית, התעשייה הצבאית.
פחות קשה ממה שחשבתי. תעשייה צבאית, תשמע, קודם כל יש בה כמה יתרונות. למשל, היא לא כל כך מונחת תקציב בצורה היסטרית כמו התעשייה האזרחית. אתה יכול לבדוק קצת יותר, הזמנים שלך קצת יותר רגועים הרבה פעמים. הרכיבים שאתה משתמש בהם, בדרך כלל הרכיבים הכי טובים שאתה יכול לשים עליהם את היד. מצד שני, יש פה עבודת שכנוע מאוד מעניינת, בגלל שזה לא שהלקוח הולך בסופר, שולח את היד בצורה אינטואיטיבית ושולף את המוצר שלך. זאת אומרת, העיצוב, למשל, הוא לא הדבר שמוכר על פניו. אבל
אבל זה טנק מרכבה, לדעתי, נראה לא רע.
הוא נראה מעולה, אבל אתה לא יכול לשכנע איש מחירות שזה גנרל עבר, לא יודע מה, באינטרנט, וראה את הטנק הכי מגניב, ואמר, קנו לי 100 כאלה, כל אחד ב-50 מיליון דולר. כן. אז אתה צריך לשכנע אנשים שלמרות שהמוצר נמכר, הרבה פעמים לפני שהוא פותח, זה שונה לגמרי, כן? הרבה פעמים אנחנו קודם מוכרים את המוצר, ורק אחר כך מתחילים לפתח אותו. וכאילו הלקוח תקוע עם מה שאנחנו מוכרים לו. אז, אבל זה לא ככה, בגלל שקודם כל הוא יתמרד אם המוצר לא יהיה מספיק טוב, ודבר שני, מה עם הפעם הבאה? הוא יחזור אליך, הוא לא יחזור אליך, ויש גם דברים שהם דאטה.
גם החשיבה הזאת של המחירה השנייה היא מוטמעת בתעשייה?
תלוי איפה, יש אנשים שיכולים להסביר לך את זה, ויש אנשים שזה, תשמע, מה שהם חשוב להם עכשיו זה למכור, זה הם יגידו לך, הם יגידו לך בצורה מאוד ברורה. אם האירגונומיה והעיצוב לא מוכר, אז אל תבלבל לי את המוח. בסדר, מה שמוכר זה טווחים, משקלים, אני יודע, עוצמות שידור, מה עכשיו עיצוב? אבל יש דור של אנשים, בגילאים שלנו, שבשבילו אי אפשר להתבלבל. ברור לו לגמרי שהמשתמש הקצה צריך להיות מרוצה. עכשיו, לא תמיד הדרך בין המשתמש המרוצה למחירה היא ברורה. אבל אנשים כבר מבינים שיש שם דרך חד משמעית, כי הם חונכו לזה כלקוחות, כקונסיומרס.
זה קצת מזכיר לי את הקשיים שאתה מצעיר אותי בצבא, לימדו אותי את ההבדל בין העיצוב הסובייטי לעיצוב האמריקאי.
כן.
כשהסובייטים תמיד הלכו על פרפורמנס נקודה, והמערבים הלכו גם על שימושיות.
אבל זה נקודה מאוד חשובה, מה זה פרפורמנס? זה שהמנוע הכי חזק בתוך המטוס סוואט. בסוף אם הטייס לא רואה מסביב ולא מקבל את האינפורמציה, אז מה זה משנה שהוא יודע להאיץ למהירות היותר גבוהה, הוא לא יגיע אף פעם לתנאים שהוא יוכל לבצע את המטרה. בגלל זה מה שאנחנו תמיד אומרים, אם אתם רוצים לדבר על פרפורמנס, נגמר הדיון. זאת אומרת, משתמש הוא הנקודה הסינגולרית הכי חשובה בתוצאות של מערכת. ומשתמש שלא מצליח להבין מה המערכת משדרת לו, אז למה היא שידרה לו את זה? למה בכלל עשינו אותו? אם הוא לא מצליח לתת את הפקודה הנכונה בזמן הנכון, אז בסדר, אז יש שם CPU נורא חזק, סוואט. אז יש שם אנטנה נורא יעילה, סוואט. ואם אתם רוצים לדבר אחד על ביצועים של מערכת, שתיים על כמה זמן לוקח לה להפוך להיות מערכת מבצעית.
צריך בעצם אולי להבין שהבן אדם הוא חלק מהמערכת, ואם הבן אדם לא יעבוד עם מערכת בסדר, אז
נכון. טוב, ויש את האנקדוטה על האמריקאים שניסו לייצר את העט שכותב בחלל.
נכון.
אוקיי, ואיך זה נגמר?
כי אין גרביטציה, אז...
כן, לא, זה גם פרק בסיינפלד, אבל מה האנקדוטה?
נכון, זאת הייתה.
נכון, זה גם פרק בסיינפלד, אבל...
אני מדבר.
האנקדוטה היא שהרוסים פשוט כתבו עם פרון.
טוב, אני נימרתי מזו.
כן. תודה רבה.
תודה.
סופר מעניין.
אחת. ראינו פרק הבא. ביי.
ביי.
רגע, שכחנו להגיד, אם רוצים ליצור איתנו קשר, רק ליתר ביטחון, אם מישהו לא יודע. אז רן, אקלוברסים.com, ואורי, אקלוברסים.com, מוזמנים לשלוח אימייל, להתקשר, אם תצאו את הטלפון כאן, סנאפ.
כן, ואנחנו, אתה יודע, שוב תודה לקוטנדו שעושים דליברי של הקבצים שלנו לכל מקום בעולם.
ומהר. ממש מהר. ביי.
ביי.